כל ישראל מירושלים, למאזינים שלום רב. השעה 7 והנה החדשות מפי ריבי גדות. המרוץ לבית הלבן, סקר ארצי של רשת NBC והעיתון וול סטריט ג'ורנל, מעניק יתרון של 4% למועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון. 44% תומכים בה לעומת 40% התומכים בדונלד טראמפ. עם זה, מומחים אומרים כי מדובר ביתרון שביר, משום שהרבה תלוי בהתפלגות המצביעים שעדיין לא החליטו, ובשיעורי ההצבעה ביום הבחירות בעיקר במדינות המפתח. סקר של רשת CBS מלמד שבאוהיו ובפלורידה שתי מדינות העשויות להכריע את הבחירות, היתרון של קלינטון נמחק למעשה. באוהיו טראמפ מוביל באחוז אחד, 46% תמיכה, לעומת 45% לקלינטון, ובפלורידה שוויון, 45% לכל אחד משני המתמודדים. בתוך כך, מנהלת הקמפיין של דונלד טראמפ טוענת כי המפגין ששיבש את העצרת של המועמד הרפובליקני ברינו בנבדה היה פעיל של המפלגה הדמוקרטית או אדם ששתלו הדמוקרטים. קלי אן קונווי אמרה את הדברים בריאיון לרשת CNN, אך לא הציגה שום ראיה שתתמוך בטענתה. טראמפ הורד הלילה מן הבמה במהלך העצרת בשל חשד שאדם בקהל מחזיק בנשק. לאחר זמן קצר התברר שלא היה לכך בסיס וטראמפ חידש את נאומו. אדם שהציג עצמו כמפגין סיפר אחר כך לכמה כלי תקשורת כי הניף שלט שנכתב עליו רפובליקנים נגד טראמפ. לדבריו שמע מישהו לידו צועק משהו על נשק בטרם התנפלו עליו אנשי השירות החשאי. כביש 4 נחסם לתנועה בכיוון צפון ליד מחלף גנות בשל תאונת דרכים שהיו מעורבים באוטובוס ושישה כלי רכב. כתבנו לירן חוג'הינוף מוסר כי 10 בני אדם נפצעו פצעים קלים באזור עומס תנועה כבד. הכוחות הקורדיים המשתתפים בקרב על מוסול שבעיראק אומרים כי אנשי דאש השתמשו בפגזי ארטילריה טעונים בגז חרדל ובכלור. אחד ממפקדי הכוחות, מסרור ברזני, אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי דאש גם שלח רחפנים שעליהם נקשרו מטעני חבלה. הוערכה בהסכמה עד יום חמישי הרחקתה של ראש עיריית נתניה מרים פיירברג מבניין העירייה. פיירברג שווה ונחקרה היום במשרדי להב 433 בחשד שקיבלה שוחד וטובות הנאה באמצעות בנה ובעלה לשעבר. כך מוסר כתבנו לענייני משטרה עידן אבני. יזם נדלן בן 36 מרמת גן נעצר בחשד שרימה את לקוחותיו ושלשל לכיסו מאות אלפי שקלים ואולי אף יותר. במחלק ההונאה של משטרת תל אביב חושדים שהיזם הציע לדיירים באזור המרכז מזמי בנייה על פי תוכנית תמ"א 38, בלא שהיו לו אישורים לכך. כתבנו לירן חוג'הינוף מציין כי היזם הוא הבעלים של 3 חברות גדולות. הוא נעצר בעקבות תלונות שמקצתם הובאו בתחקיר של ערוץ 10, ומחר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. בבני ברק יחסם בעוד חצי שעה צומת כהנמן בן דוד בשני הכיוונים בשל הפגנה מתוכננת נגד מעצר עריקים. הצומת ישוב ויפתח ב-11 בלילה. עורך החדשות רון נסיאל, התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה. מידות החום החזויות בירושלים מ-13 מעלות בלילה עד 22 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-15 עד 25, בחיפה מ-15 עד 24, בצפת מ-11 עד 20, בבאר שבע מ-12 עד 26, ובאילת מ-17 מעלות בלילה עד 30 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
רשת בית של כל ישראל. כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
בחסות
לעברית, הקישו אחת. For English, dial כוכבית 2044. Wall Street, שיטה בינלאומית לדבר אנגלית.
דינו דברים מיד, אבל תחילה עדכון ממוקד התנועה. ערב טוב, איתן גורו.
ערב טוב, קובי ברקאי, שלום למאזינים. בדרך חשדות תל אביב, מחלף גנות נחסם לתנועה בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון, לציון. דרך ארבע עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף הדרים, דרך החוף צפונה עמוס ממחלף גלילות עד יקום, דרך חמש למזרח עומס מגלילות עד מורשה. ביציאה מירושלים עומס תנועה מגינות סחרוב וממנהרת ארזים לכיוון מחלף הראל, גאה דרומה, ממורשה עד מסובים, איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון עד מחלף השלום, דרומה עומס ממחלף רוקח, עד מחלף לגוארדיה ובדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף גנות. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה נהג מסעית שמור מרחק מהרכב שלפניך ומכלי הרכב שבצדדים. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל, לדיווחים נוספים כוכבית 9550 מכל מכשיר טלפון, סעו בזהירות וערב טוב.
מסגרת מצילה של קרדיט יוניון. הלוואה מיידית עד 60,000 שקלים בלי ערבים. קרדיט יוניון. כוכבית 3929.
מאז שהיית קטנה, חשבת שצריך לעשות משהו עם אוכלוסיית התוקים בניקרגואה. היצורים הקטנים והחמודים האלה, הם עלולים להיעלם מהעולם אם לא נעשה משהו. ועכשיו, כשאת מיליונרית, רק דמיינים מה את יכולה לעשות. את יכולה לדאוג להם לשמורות טבע רחבות ידיים, או להביא את טובי הווטרינרים שיבטיחו להם את הטיפול הטוב ביותר, או שתקני וילה על הים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
דין ודברים על חוק, ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
שלום לכם, ערב טוב, עורכת התוכנית יורית ברקאי, בהפקה דפנה אברהם, טכנאית השידור שלנו קרן בר. ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. האם מערכת המשפט בישראל כשלה בהפקת לקחי רצח ראש הממשלה רבין? מיד נדון בכך וגם באימות בין שרת המשפטים לנשיאת בית המשפט העליון. באולפננו סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפרופסור מרדכי קרמניצר. נשוחח עמו על הניסיון להלבין את הבנייה הבלתי חוקית בעמונה בפרט ובהתנחלויות בכלל, ועל היוזמה להעניק בחוק למאבק בטרור סמכויות מופלגות לשר הביטחון להגבלת חירותם של אזרחים. עם הפרופסור אפרת שוהם, ראש החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, נשוחח על ספר חדש בעריכתה ובעריכת דוקטור שלומי דורון, בין נראות יתר לשקיפות על היחס לאחר בחברה הישראלית. באולפן גם פרופסור נטע זיו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שתספר לנו על מקראה חדשה בנושא לימודי מוגבלות, המבקשת לחולל מהפך ביחסנו לאנשים ונשים עם מוגבלויות. אבל נפתח כאמור בירורים משפטיים במלאת 21 שנה לרצח ראש הממשלה רבין. משה, בבקשה.
כן, נדמה לי קובי שהירורים המשפטיים צריכים להתמקד עד כמה שמדובר בלקחים שנדרשת להם מערכת אכיפת החוק בכל הנושא של הסתה. אולי נזכיר למי שעוד מפקפק בכך שוב דברים מפורשים שאמר הרוצח יגאל עמיר באותו לילה מר ונמר של הרצח בחקירה הראשונה שלו, דברים שצוטטו בדוח ועדת שמגר על הרצח, שבו הוא אמר שבלי אותם פסקי הלכה שהתירו את דמו של יצחק רבין, דין רודף, דין מוסר, שבעצם הציגו את יצחק רבין כמי שבגד בעמו, שיתף פעולה עם האויב, שבלי הדברים האלה, בלי ההסתה הזאת, הוא לא היה מסוגל לבצע את הרצח. לצערי הרב, מערכת המשפט לא עשתה ב-21 שנים האלה, לטעמי, את חשבון הנפש הנדרש, ולא הסיק את המסקנה שלי הייתה נראית מובנת מאליה, שכמו שחשוב להגן על חופש הביטוי, חשב למנוע שחופש הביטוי יהפוך להיות חופש השיסוי וחופש ההסתה, במיוחד בשני קטעים, הייתי אומר, לגבי הסתה. קודם כל, באמת הצגת מי שמותח ביקורת על עמדת הממשלה, על עמדת המדינה, הצגתו כבוגד, היה לחלוטין לגיטימי כמובן, ואפילו מתחייב שמי שחושב שהסכם אוסלו הוא אסון שיאמר את זה, אין עם זה שום בעיה, אבל לבוא ולהגיד שמי שתומך בהסכם אוסלו הוא בוגד, פה נחצה הקו האדום. ואולי אני שוב אזכיר את מה שאני מזכיר כל שנה, ביום השנה לרצח רבין, שגם אותם רבנים ספציפיים שעליהם דיבר יגאל עמיר, שבלי פסקי ההלכה שלהם הוא לא היה רוצח, אפילו נגדם לא נקטו שום הליכים, כמו שאנחנו יודעים, והם ממשיכים להלך חופשי. שני, צריך לזכור גם שחלק מן ההסתה נגד רבין היה לא רק בגלל התמיכה שלו באוסלו, אלא בגלל שהוא היה ראש הממשלה הראשון והאחרון, אגב, שהעיז להקים קואליציה עם המפלגות הערביות. היה לו הסכם קואליציוני עם המפלגות הערביות, אמנם הם לא קיבלו מעמד של שרים, אבל הם קיבלו תפקידים אחרים ותקציבים וכולי במסגרת אותו הסכם. ומי שזוכר שוב את אותם ימים של הסתה, זוכר שחלק מהסתה דיברה על כך שאין לממשלה רוב יהודי, וזה הופך אותה ללא לגיטימית. נדמה לי, פרופסור מרדכי קרמניצר, ואתה עסקת הרבה בתפקידך כסגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא הזה של הסתה, שאנחנו ממשיכים לראות את שני סוגי ההסתה האלה. גם אנחנו שמענו לאחרונה, גם בהקשר של אותה הופעה של ראש בצלם, מנכ״ל בצלם חגי אלעד באום, עוד פעם האשמת אנשים שמותחים ביקורת על השלטון בבגידה, בפירוש הסתה מתירה דם, וגם עוד פעם דלגיטימציה או הדרה של חברי כנסת ערבים. איך אתה רואה את הכשל הזה של הטיפול בהסתה?
אני רואה את זה שנכון שהמערכת המשפטית לא עושה את חלקה במקרים בוטים של הסתה לגזענות והסתה לאלימות, ואני חושב שאחד המקרים הכי בולטים של הסתה אפקטיבית זה לא הקריאה הישירה לעשות מעשה, אלא דווקא ההצדקות המוסריות והאחרות שניתנות למעשה אלימות או למעשה גזענות, הם הדבר היותר מסוכן, היותר אפקטיבי, וגם כלפי זה לא נוקטים צעדים. יחד עם זה אני רוצה לומר שאי אפשר להיאבק בתופעות האלה רק באמצעים חוקיים. המאבק העיקרי הוא באמצעים חינוכיים ובאמצעים ציבוריים. ההתבטאויות האלה חייבות להיות מגונות קודם כל על ידי מנהיגי הציבור. ואצלנו לא רק שהן לא מגונות על ידי מנהיגי הציבור, אלא שלמרבה הצער יש מנהיגי ציבור שבעצמם משמיעים התבטאויות חמורות ביותר. מהימים האחרונים ההתבטאות של שר הביטחון, למה אנחנו צריכים את אום אל-פחם, כאילו שהמעמד של איזשהם אזרחים במדינה תלוי בשאלה מה צריך שר הביטחון לפי השקפתו, שהיא התבטאות חמורה ביותר. מה שבמיוחד מדאיג זה עמדות הציבור, כשבוחנים אותם 21 שנים אחרי הרצח. יש 9% מהציבור הישראלי שחושב שיש מצבים שאין ברירה וצריך להשתמש בנשק כדי למנוע מהממשלה לממש את מדיניותה. זה מאות אלפי בני אדם. יש עדיין...
שבעצם תומכים בדרך שנקט ביגאל עמיר.
זה מחנה עמיר. ויש אחוז גבוה, יותר מחצית, של יהודים שחושבים שאין מקום לערבים להשתתף בהחלטות גורליות לגבי ישראל, לא רק בתחומים הביטחוניים, אלא גם בתחומי החברה והכלכלה, כך שהדברים הבסיסיים, החמורים, הליקויים הבסיסיים בדמוקרטיה הישראלית שהתגלו אז, הם קיימים גם עכשיו. יש אחוז ניכר של אנשים שחושבים שחיילים שיקבלו פקודות לפנות יישובים חייבים לסרב לפקודות האלה. 40% מבין האנשים שמגדירים את עצמם כדתיים לאומיים נוקטים בעמדה הזאת. זה כמובן משפיע על השאלה האם למדינת ישראל, לממשלת ישראל, האם היא מרגישה שיש לה סמכות אפקטיבית להגיע להסדר שעשוי להיות כרוך בהחלטות כאלה. כלומר, הדמוקרטיה שלנו שהראתה אז שבר גדול, לא ברור כלל שהיא התאוששה מהליקויים הבסיסיים שהתגלו אז.
ואם אנחנו מדברים על הסתה, אולי כדאי לזכור את ההחלטה שלא להעמיד לדין את מחברי הספר תורת המלך, שגם קיבלה גיבוי של בג"ץ, צריך לומר. נזכיר ספר שבא ואומר שמותר להרוג תינוקות ערבים אם יש חשש שהם יגדלו להיות מחבלים. כמו שאמרנו, רפיון מאוד חמור.
אכן, ואולי כדאי עוד להזכיר שיש שיעור גדול בציבור, אני לא זוכר את האחוז המדויק, שסבורים שצריך להעניש את מי שמבקר את המדינה, כך שהעמדות הדעייתיות האלה נמצאות איתנו.
משה, היית מעוניין להשמיע הערה בשולי האימות בין שרת המשפטים לנשיאת בית המשפט העליון?
כן, אמנם קיבלנו איזה איתות על הורדת גובה להבות באימות הזה, אבל אם ניקח שוב את המטאפורה הזאת של האקדח על השולחן שהשתמשה בו נשיאת בית המשפט העליון, הייתי אומר שמה שם כביכול הסכם הפיוס בין השרה לבין הנשיאה שהתבשרנו עליו היום, וטוב שהם נפגשו והידברו ביניהם, הייתי אומר שאולי האקדח הפך להיות אקדח נצור, אבל בעיניי הוא עדיין טעון ועדיין על השולחן, כי בעצם מה אמרה שרת המשפטים? אני כרגע לא אקדם את הצעת החוק של רוברט אילטוב, שלא יצטרכו שבעה חברים בוועדת המינויים כדי לאשר מינויים לעליון, אבל אם נגיע למבוי סתום, אני אחדש אותה. כלומר, בעצם האולטימטום או האיום שעליו רמזה נשיאת בית המשפט העליון כשדיברה על אקדח, בעינו עומד. ככה אני על כל פנים מתרשם. עכשיו, אני רוצה לומר שבעיניי הצעת החוק הזאת היא לא פחות מסיכול היכולת של בג"ץ, בית המשפט העליון, למלא את התפקיד הייחודי והעיקרי והחיוני שיש לו בדמוקרטיה שלנו. צריך לזכור, ואולי נוטים לשכוח את זה, שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב. דמוקרטיה זה אולי קודם כל למנוע מהרוב לנהוג בעריצות כלפי מיעוטים, ולמנוע מהרוב להשתמש בכוח שלו כדי להציף את עצמו מעל החוק או מחוץ לחוק. והגוף היחיד שיכול לעשות את זה זה בית המשפט העליון, כי הוא זה שיכול לפסול החלטות של הרוב, גם החלטות של הממשלה, גם חוקים מריצים לא דמוקרטיים. וברור שאם הפוליטיקאים יוכלו להכתיב את המינויים לבית המשפט העליון, אז בית המשפט העליון לא יוכל לבצע את התפקיד הזה, וגם זכויות האדם וגם שלטון החוק ואף שוויון בפני החוק יופקרו. ושמעתי ביקורת על הביטוי הזה שהשתמשה בו הנשיאה נאור לגבי האקדח, ואני רוצה לומר, אני חושב שהביטוי הזה בעיניי לפחות שיקף את המציאות, כי כל המומחים הפוליטיים מסכימים שבעצם להצעת החוק של אילטוב אין התכנות פוליטית כרגע ממשית, גם בגלל שלשר האוצר יש וטו על הצעות שפוגעות בבית המשפט העליון, והוא כנראה יחסום את ההצעה הזאת גם מסיבות אחרות, ולכן די ברור לי שבאמת ההצעה הזאת נועדה להפחיד את השופטים מלמנוע מינויים פוליטיים שהם רואים אותם כמסוכנים, והיא גם יותר מזה, אפילו יש לי יותר מחשש שהיא בכלל נועדה להפחיד את בית המשפט העליון, אולי גם בהקשר של עתירות אחרות שתלויות ועומדות כרגע, כמו המונה שנדבר עליה בהמשך, או עתירות אחרות. פרופסור קרמניצר, איך אתה רואה את כל האימות הזה?
אני מסכים שההודעה על הצעת החוק היא בפירוש צעד שבא להפעיל לחץ על השופטים ולמנוע מהם להפעיל שיקול דעת עצמאי ונקי, שזה שיקול הדעת שהציבור הישראלי מצפה מהם להפעיל, ולא לתמוך במועמד שנראה להם מועמד בלתי ראוי. ולשופטים יש יתרון גדול על הפוליטיקאים בוועדה, בזה שהשופטים מסוגלים להעריך האם מישהו הוא משפטן מקצועי ברמה גבוהה שמתאימה לבית המשפט העליון, והאם יש לו אישיות מתאימה מבחינת המזג השיפוטי. שני תחומים של הפוליטיקאים לא יכול להיות מושג אמיתי בהם, ולכן חשוב מאוד שהשופטים יוכלו להפעיל שיקול דעת עצמאי, ואת זה בדיוק ביקש למנוע מהם מי שהפעיל איום. אני גם רוצה להצביע על המצב הנלוז שבו מחוקקים חוקים כנגד מציאות בשעה שהמציאות לא נוחה ומשנים כללי משחק חוקתיים לפי נוחות זמנית. בזמנו, כשחבר הכנסת צהר הציע את ההצעה ליצור את הרוב המיוחד של שבעה...
בואו נזכיר, יש ליכוד.
כן, ואני אגב התנגדתי לאז מאותו טעם שאני משמיע עכשיו. הוא נימק את זה בזה שהוא רוצה לתת יותר כוח לרוב הפוליטי. בתקופה אז, הידם של השופטים הייתה חזקה יחסית, משום שהייתה להם תמיכה של נציג אופוזיציה בדרך כלל, ושל אחד מנציגי לשכת עורכי הדין.
ביום אין נציג אופוזיציה, נזכיר.
היום אין נציג אופוזיציה, וזה דבר חמור מאוד שכדאי להגיד עליו משהו, אבל לפני זה אני רוצה לומר שהיום המצב השתנה, והממשלה מרגישה, משום שאין נציג אופוזיציה, אלא נציג אופוזיציה או נציג קואליציה, וכנראה יש לה גם תמיכה בקרב נציגי הלשכת עורכי הדין, שעדיף לה שיהיה רוב רגיל, ולכן מבצעים זיגזג. ואם המציאות תשתנה שוב, אני מניח על פי אותו היגיון, יחוקקו שוב. זה קצת מזכיר את ההתנהלות המופקרת בהקשר של רשות השידור, שאחרי שמחליטים להרוס את הבית, עושים מהלך חקיקתי ויושבים ודנים ובונים איזה מבנה, ואז מחליטים בגלל גחמות פוליטיות בעצם להרוס את המבנה החדש וגם להרוס את המבנה הישן, או להשתמש בחולשה של המבנה הישן כדי להמשיך לקיים רשות שידור בלתי עצמאית נתונה ללחצים פוליטיים. אני רוצה לומר משהו על העניין של היעדר נציג של האופוזיציה ברשותך. אם מסתכלים על שיטות משפט אחרות, רואים שדווקא בבחירת שופטים נותנים חשיבות גדולה לכך שקואליציה ואופוזיציה יגיעו לעמדה אחת. למשל בגרמניה ממנים שופטים לבית המשפט החוקתי על ידי זה שדורשים רוב של שני שלישים בבתים השונים, ורוב של שני שלישים שם זה אומר שהקואליציה לבדה לא יכולה לפעול. דבר דומה יש בספרד, גם הרעיון בארצות הברית של אישור הסנאט.
זהו, הנשיא חייב לקבל את אישור הסנאט.
בא להבטיח דבר דומה, והעובדה שאצלנו פגעו בנוהג חוקתי, אומנם לא לראשונה, שהתקיים במשך עשרות שנים, שיש נציג של האופוזיציה, שבאמת בא להבטיח שהוועדה משקפת את הכנסת, את הציבור בכללותו, בעטו בזה ברגל גסה.
אגב, אם אני לא טועה, אם זיכרוני לא מטעה אותי, גם בעצם היוזמה של גדעון סער בזמנו, באה בין השאר על רקע העובדה שבמשך שנים היה נוהג חוקתי, שלבית המשפט העליון לא ממנים אדם שהשופטים מתנגדים לו. וכששברו את הנוהג הזה, אז בעצם ביוזמת החקיקה הזאת, כך שאנחנו רואים את אותה התנהגות.
פרופסור נטע זיו.
אני רוצה להוסיף ולהצביע על קו מדאיג שעובר משה בין שלושת הדברים שדיברנו עליהם. גם הנושא של ההסתה נגד ארגוני זכויות אדם, גם הנושא של ההתבטאויות סביב המינוי של השופטים, וגם הנושא של רשות השידור. וזה הקושי והדלגיטימציה המתגברת להביע, להחזיק בדעות לא פופולריות, לא פטריוטיות. ולהיות מיד מסומן כמישהו או בוגד, או לא רואי להיות שופט, או לא רואי להיות עיתונאי, של מי שמחזיקים בדעות שהם היום לא הדעות הפופולריות של הרוב. ושמענו מפי פרופסור קרמניצר מה ציבור הולך וגובר מחזיק. כי מה שקורה עם ארגוני זכויות אדם זה בדיוק זה. בתוך ארגוני זכויות אדם, אגב, יש ויכוח אם טוב ללכת למועצת הביטחון או לא טוב ללכת למועצת הביטחון. אבל זה חלק מהשיח הפנימי שמתקיים שם. לא כולם חושבים שזה מהלך נכון. אבל מיד שזה קרה, חגי ילד סומן כבוגד. היום שמענו בריש גלי את השרה אומרת שהיא רוצה שופטים שמרנים, ושמרנים לשיטתה זה מי שחושב כמוה מבחינה פוליטית.
אני מקווה אגב שלא תתחיל לפשפש במה אותם מועמדים כתבו בפייסבוק.
וראינו באמת שגם כלפי עיתונאים בתאגיד הציבורי, שאולי יקום ואולי לא, כלומר יש לנו פה קו מאוד ברור שעובר בין שלושת הסוגיות האלה.
קראו לזה מקרטיזם בזמנו, כן, פרופסור קרמניצר.
אפשר ברשותך, אני רוצה לומר שבית משפט שמרני או שופטים שמרניים לטעמה של שרה שקד יהיה קשה למצוא, כי אני מניח ששמגר למשל, שיש כאלה שיתארו אותו כשמרן, לא עומד במבחן הזה, כי הוא היה בעד הרחבת זכות העמידה, בעד הפסקת כהונתם של שרים שיש נגדם אישום בעבירה שיש עם הקלון. הנשיא לנדאו ודאי היה נפסל, זה האיש שאמר שאי אפשר לגזול אדמות פרטיות של פלסטינאים. כן. רחמנא ליצלן, הוא פסל חוק של הכנסת. אדמונד לוי התנגד לחוק אי איחוד המשפחה הפלסטינית. אפילו אליקים רובינשטיין פסל את מתווה הגז במתכונת שהממשלה רצתה להעביר אותו. אני חושב שאין שמרן שיעמוד באמת המידה שהשרה שקד מבקשת. ואני רוצה להצביע על עוד דבר, זה לא רק כלפי ארגוני זכויות אדם, אלא גם כלפי עובדי ציבור בתוך המערכות עצמם, כולל מערכת הביטחון. צריך לשים לב שכל פעם שמישהו מהמפקדים בצבא משמיע הערכה מקצועית שאיננה תואמת להשקפות הפוליטיות של השלטון, הוא חוטף בראש. המסר שעובר, אנחנו לא רוצים לשמוע דעה שלא מתאימה לפוליטיקה שאנחנו רוצים לנהל. המציאות לא מעניינת אותנו, הערכות של המומחים לא מעניינות אותנו, והזובור שקיבל סגן הרמטכ"ל הוא דוגמה מובהקת לעמדה הזאת של להשתיק כל קול שלא מוצא חן בעיני
סגן הרמטכ"ל לשעבר, שאולי בגלל זה הוא לשעבר.
פרופסור קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, איך אתה רואה את הניסיונות להכשיר את הבנייה הבלתי חוקית בעמונה בהתנחלויות בכלל?
אני חושב שצודק לגמרי היועץ המשפטי לממשלה שאומר שזה צעדים שלא יוכלו לעמוד בשום מבחן משפטי, לא לפי המשפט הבינלאומי, לא לפי המשפט המקומי. אני רוצה להזכיר שגם...
אבל אולי יש פתרון, אולי אפשר לעשות בהליך חקיקה מהיר להכיל את החוק הישראלי על שטחי יהודה ושומרון, הוא בא לציון גואל.
זו ודאי אפשרות שמבחינה משפטית היא קיימת. ישראל עשתה את זה לגבי מזרח ירושלים ורמת הגולן. תהיה בעיה קטנה של הלגיטימיות הבינלאומית ושל המקובלות של הדבר הזה מבחינת המשפט הבינלאומי, אבל זה בזמן האחרון פחות שוקל בעיני מי שקובעים. אבל אם לדבר ברצינות, אני חושב שיש הבנה כנראה בממשלה שהדבר הזה הוא מעבר למה שישראל יכולה להרשות לעצמה, ולכן מחפשים שהם פתרונות שהם לא פתרונות. חשוב להזכיר שכאשר בית המשפט נדרש לעניין הזה של התיישבות יהודית ושטחים מוחזקים בשליטה צבאית, בית המשפט הדגיש שהמדובר הוא בשימוש זמני. והנה אנחנו רואים מה ממשלת ישראל מבינה בזמניות הזאת, ואני שואל את עצמי, האם הוליכו את כולנו שולל בסיפור הזמניות, או שהייתה פעם זמניות והזמניות הזאת הפכה להיות נצחיות? אבל ברור שכרגע הקולות הפוליטיים שכחו לחלוטין את עניין הזמניות והחליפו אותה בנצחיות המצב ובהמשך האפשרות להשתלט על האדמות הפלסטיניות, כולל נישול של פלסטינים מאדמותיהם, וגם לומר שזה איננו מכשול להסדרת היחסים בינו לבין הפלסטינים, משום שכנראה שהפלסטינים דעתם נוחה מזה שנוטלים את אדמותיהם, והדבר הזה משמח את ליבותיהם.
כן, אני רוצה, פרופסור קרמניצר, אתם, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ציינתם, גם אנחנו ציינו פה בתוכנית בשבוע שעבר, 60 שנה לטבח כפר קאסם. ואני רוצה לשאול אותך, האם אין לך תחושה שבעצם לא הרבה נותר כנראה מהדגל השחור שהונף במשפט כפר קאסם? אם אנחנו רואים היום אדם, אפרופו המשפט של אלאור עזריה, שהיה סגן רמטכ"ל, כמו עוזי דיין, שבא ואומר, אני בעצם חושב שלא צריך בכלל לחקור חשדות לירי באנשים חפים מפשע או באנשים שאין מהם סכנה מצד חיילים. איך אתה רואה את כל מה שקורה סביב הפרשה הזאת של אלאור עזריה?
אכן מחריד. אני חושב שהפרשה של אלאור עזריה היא מחרידה בשני מובנים נוספים. האחד, שהיא בעצם הייתה תוצר של דברים שהושמעו לפני המעשה הזה. אישי ציבור אנשי ביטחון לשעבר דיברו בתקשורת רבות על כך שכל מי שמרים סכין או מספריים דינו למות, גם אחרי שהוא נוטרל, כך שהמעשה הזה היה תוצר טבעי של הסתה שהתנהלה בתקשורת בהקשר הזה. ואין להתפלא שאם בודקים בסקרי דעת קהל מה הציבור חושב, אז למרבה הזעזוע רואים שהציבור מתייצב מאחורי החייל הנאשם, וכדאי להזכיר ששר החינוך כבר הציע או דרש שתוענק לו, שתובטח לו חנינה מראש, כך שיובטח שהוא לא יישב יום אחד בכלא גם אם הוא יורשע ויגזר עליו עונש מאסר. זו דוגמה להתנהגות מופתית של, 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 של שר חינוך. עכשיו, אם מסתכלים על העניין של טבח כפר קאסם והלקחים מהפרשה הנוראה הזאת, אז אין ספק שהטבח קשור לממשל הצבאי. כאשר אתה מסמן קבוצה שלמה של אנשים, אוכלוסייה שלמה, אוכלוסייה מסוכנת, חשודה, ונוקט נגדה אמצעים קולקטיביים, אתה במידה כזאת או אחרת מתיר את דמה. האם אנחנו חדלנו מלנקוט באמצעים שלא מבוססים על חשד ספציפי מסוכנות קונקרטית מאדם מסוים? לצערי, לא חדלנו מזה, כך שהלקח בעניין הזה לא נלמד.
כן, זה מתחבר, פרופסור קרמניצר, לנושא נוסף שרציתי לדבר איתך עליו. בשבוע שעבר ועדת החוקה של הכנסת התחילה לדון בתיקונים לחוק הטרור החדש, החוק נגד טרור החדש של הכנסת, ושם אנחנו שומעים רוצים לתת סמכויות מאוד מופלגות לשר הביטחון לפגוע בחירות של אזרחים. אני מניח שזה בעיקר יהיה כלפי אזרחים ערבים, אולי לא רק. אני מבין שאתם כמכון לדמוקרטיה מאוד מודאגים מהיוזמה הזאת.
כן, אנחנו מאוד מודאגים. אנחנו מודאגים גם מהקלות שבה מתייחסים למעצר המנהלי בתוככי ישראל, כאילו הוא דבר מובן מאליו אחרי כמעט 70 שנה מאז קמה המדינה. ואגב, שחררו את המעצר המנהלי מהצורך שיהיה מצב חירום, כלומר הוא ילווה אותנו לאורך זמן, ולמרות שהשימוש בו הוא מאוד דל, והיה צריך להתקיים דיון רציני, בייחוד על רקע זה שעכשיו קובעים צווי הגבלה, האם בכלל צריך את הדבר הזה שאין לו מקום במדינה דמוקרטית, שהוא פוגע בכל עקרונות היסוד. אני לא רואה שהדיון הזה יתקיים בתוך המערכת השלטונית, אני מקווה שהוא יתקיים בכנסת. צווי הגבלה, כמו שהם נראים כרגע, הם שערורייתיים, הם רחבים מדי, כולל סמכות לשר הביטחון להמציא גם שלילת סמכויות לפי מידת הדמיון הטובה עליו, דבר שקשה להבין איך מישהו מעלה על דעתו לכתוב דבר כזה. וגם אין פיקוח שיפוטי מהסוג שיש על המעצר המנהלי. כך שהדבר הזה, שבאופן עקרוני, אם הוא היה בא באמת במקום המעצר המנהלי, והיה נעשה תוך ערובות מתאימות, ותוך פיקוח שיפוטי חמור וחריף, יכול היה להיות אפילו מעשה שיש לברך עליו. אבל כאשר זה בנוסף למעצר המנהלי, ובצורה הרופפת מאוד שכרגע זה נמצא בהצעה, זה ודאי מדאיג, ונדמה לי שאפילו משרד המשפטים מבינים את הדבר הזה, ויש נכונות לשפר, ואני מקווה לשפר מאוד את ההצעה, שכרגע היא ממש הצעה בלתי מתקבלת על הדעת.
פרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני מודה לך, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת.
כשאתה במינוס, סגור אותו עם אימון ישיר. חייג 7x5, ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר. הפילרמונית חוגגת 80, ואתם מוזמנים לחגוג איתנו ועם השמות הגדולים. יבגני קיסין ברסיטל ובקונצרט בניצוחו של זובי מטה. יפים ברונפמן בקונצ'רטו מספר 3 של בטהובן. הפסנתרנית יוג'ה וואנג ברסיטל, ועוד רבים וטובים בתשעת הקונצרטים של פסטיבל ה-80 לפילהרמונית. לכרטיסים התקשרו, כוכבית 3766.
פעם היינו קונים שנדליר לסלון, תולים מנורות. היום, בעולם העיצוב החדשני, לא רואים את מקור האור. הוא מוטמע בקירות הבית. הוא חלק בלתי נפרד מעיצוב הבית. אדריכלים קוראים לזה תאורה לינארית. גופי תאורה מעוצבים, עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל והיא אור, או בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל כחול לבן לגופי התאורה המתקדמים בעולם. בלקולד, 1-800-40-30-40.
גם בהולמס פלייס, גם בגו אקטיב. 50% הנחה עד סוף השנה. להצטרפות, חגו כוכבית 9940. כפוף לתקנון.
שלום ענת, מדברת דליה מזור מרונית רפאל. שמעתי שעברת אצלנו כמה טיפולים ורציתי לשמוע איך את מרגישה.
אני נהנית מהחיים. האור שלי מתוח, צעיר ורענן. פשוט כותפת מחמאות מכל עבר.
תודה ענת. חייגו גם אתן, כוכבית 2555, ובואו לשמוע על שיטת רונית רפאל.
מחקרים מעידים כי ביוטין תורם לתפקוד מערכת העצבים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה.
צנטרום, המולטי ויטמין הנמכר ביותר בעולם.
האופרטה ברון הצוענים של יוהן שטראוס בחודש נובמבר בישראל. 40 רקדנים, זמרים ושחקנים בליווי תזמורת בהופעה מרהיבה כמיטב המסורת ההונגרית. כרטיסים בראבו, כוכבית 3221.
מאמי, קפצתי לשופרסל למשוך מזומן. צריך גם קוטג'?
מהיום עושים סידורים בשופרסל. כי אם אתם כבר כאן, למה לא תחסכו זמן? מושכים מזומנים, משלמים חשבונות בזק וחשמל בחופות וחוסכים זמן. פרטים בסניפים. שופרסל, לקנות כמו שצריך.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כשאתה במינוס, סגור אותו עם אימון ישיר. חייג 7x5 ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
שיטת רונית רפאל, שיטה בינלאומית שפיתחו בשוויץ מיטב המומחים לתוצאות נראות לעין כבר מהטיפול הראשון. רונית רפאל, כוכבית 2555.
מחקרים מעידים כי סידן תורם להתפתחות העצמות והשיניים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה.
צנטרום, המולטי ויטמין הנמכר ביותר בעולם. רשת
בית. שבנו עליכם עם דין ודברים, עכשיו 23 דקות לפני השעה 8. עכשיו אנחנו מארחים כאן באולפן את הפרופסור אפרת שוהם. הפרופסור שוהם היא ראש החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, וספר שערך פרופסור שוהם יחד עם דוקטור שלומי דורון נקרא בין נראות יתר לשקיפות, והוא עוסק ביחס החברה שלנו לאחר. פרופסור שוהם, אנחנו הרי לא נספיק לעסוק בכל דפי הספר, כמה מרתקים ומעניינים שיהיו, אבל אנחנו רוצים להתמקד בשניים מן הנושאים שבספר. נתחיל קודם ביחס שלנו לאסירים המשתקמים. מה אתם מגלים בספר ומה אתם מעלים בספר ביחס לאסירים המשתקמים?
הספר בדק עמדות של שלוש קבוצות בחברה הישראלית, מעסיקים, מעסיקים גדולים, קטנים, בינוניים, יחס של הציבור הכללי למה שמוגדר כאסיר משוחרר, שזאת תווית שהיא מאוד מכבידה לאדם שנושא אותה, ועמדות בקרב מה שאנחנו מכנים אנשי מערכת אכיפת החוק. ולפני שאני אולי אומר מאוד בקיצור מה מצאנו, אני רוצה להזכיר עוד שלוש נקודות שלא קיבלו מספיק ביטוי בפרק בספר, אבל מתחברות לנושאים שעלו כאן. והנושא הראשון, אולי הקשר הוא לא לגמרי ברור, וזה הרשתות החברתיות. דובר קודם על הסתה, ונשאלה השאלה האם באמת הוסקו המסקנות והופקו הלקחים. ואני מאוד מסכימה עם שני קודמיי, שלא רק שלא הופקו הלקחים, אלא העובדה שהיום עיקר השיח הציבורי עבר ממרכזי הכוח הפורמליים של רדיו, רשות השידור או מסחרי.
לא, כיכר השוק נמצאת היום בפייסבוק.
ועבר לכיכר השוק הווירטואלית, ושם באמת, משום שהמסרים הם לא מטווחים, הם אנונימיים, הם מאוד מאוד אלימים, והם עושים דלגיטימציה מוחלטת גם לדוברים וגם למה שעומד מאחוריהם. זה מביא אותי למחשבה נוספת שבעצם אסירים, אדם שישב בכלא תקופת מאסר מסוימת ומשתחרר, מודר לחלוטין מכל אותו שיח. האינטרנט אסור בתוך בתי הכלא, ובעצם אנשים שמשתחררים, בעיקר אחרי תקופות זמן יחסית ארוכות, הופכים לחלוטין לבלתי רלוונטיים. הם לא מכירים את, הם שקופים לחלוטין, שזה אכן באמת שם השיח. הם לא מכירים את השיח, הם לא יודעים להשתמש בו, ואנחנו התמקדנו בעיקר בנושא של תעסוקה. אז מעבר לעובדה שהם מודרים לחלוטין ממה שקורה, הם גם נדרשים למה שהקרימינולוגים מכנים היום חדילה מעבריינות. אבל חדילה מעבריינות זה בעצם חדילה מהזהות של אותו אדם, גם מהזהות האישית שלו וגם מהזהות החברתית שלו. אדם נדרש לוותר על הקשרים החברתיים, נדרש לוותר על העשייה שהוא מכיר, על התוכניות שיש לו, ובעצם הוא מוצא את עצמו לא כאן ולא שם, הוא מתקשה מאוד להשתלב בעולם הנורמטיבי, אבל הוא נדרש לוותר על כל מה שאפיין אותו כל עוד הוא הוגדר עבריין. ואנחנו דווקא מצאנו, אולי בניגוד לציפיות, שישנה נכונות, לפחות ברמה הצהרתית, לשלב אסירים משוחררים, גם בקרב מעסיקים וגם בקרב הקהל הרחב של אזרחים. למרות שאנחנו בספר מעלים סימן שאלה גדול, עד כמה אותה מוכנות ברמה הצהרתית מתרגמת אכן גם לעשייה. וכאן אני רוצה להזכיר עוד שתי נקודות. גם כאשר אסיר משוחרר, סליחה, משתלב בתעסוקה כלשהי, אנחנו רואים מתוך מחקרים שהחדילה מעבריינות לא קשורה בעצם ההשתלבות בתעסוקה, אלא דווקא ביכולת להתמיד בתעסוקה. ולאסירים האלה או לאסירים המשוחררים חסרים הרבה מאוד כלים מרכזיים כדי גם להשתלב, כישורי התעסוקה שלהם מאוד נמוכים, אבל בעיקר גם להתמיד, לקבל שכר ראוי. ולכן מאוד מאוד חשוב לא רק מה עושה המעסיק, אלא גם הליווי וגם מה עושה המדינה. עד כמה המדינה מתגמלת מעסיקים שמוכנים להעסיק אסירים משוחררים. ואני חייבת לומר שתי הסתייגויות לגבי אותה תפיסה לכאורה ליברלית של הרצון לשלב אסירים משוחררים. זה נעלם לחלוטין כאשר אנחנו עוסקים בעברייני מין, ולמרות שהמספרים מראים שאחוזי הרצידיביזם בקרב עברייני מין הם יחסית נמוכים, אנחנו מדברים על 13% בסך הכל.
כלומר רק 13% חוזרים
לפשע. אין נכונות בכלל להסיק עברייני מין, והנכונות הזאת להאמין ששיקום הוא אפשרי ופעם עבריין הוא לא תמיד עבריין, לא מאפיינת את אנשי מערכת אכיפת החוק שאנחנו ראיינו. הן שוטרים והן סוהרים בחלקם הגדול מאמינים שהשיקום או הרצון לשיקום הוא מניפולציה להשגת תנאים טובים או נוחים יותר. ובסופו של דבר הקרדו, תפיסת העולם צריכה להיות יותר מחמירה, יותר ענישתית, יותר בידוד, יותר הרחקה, יותר ענישה. דברים שלמשל ראינו בוועדת דורנר, במחקרים שסקרנו ובהמלצות שיצאו מתוכה, שהם לא רק שמביאים לחדילה מעבריינות, אלא הם מגבירים ומכניסים אנשים באופן פעיל יותר לעשייה עבריינית.
לצערי הרב, כפי שאמר חברי קובי, הספר שלכם הוא באמת ספר עשיר, גם מבחינת הדיציפלינות השונות שמנקודת מבטן אתם בודקים את הנושא הזה של היחס לאחר. אני רוצה להתעכב בעוד מחקר שאת היית, עשית אותו באופן אישי, פרופסור שואן, והוא בעיניי מאוד מרתק, גם כאיש תקשורת, זה ההתייחסות של התקשורת החרדית לאחרים או לאחרות, אפשר לומר, שבתוכה אותן נשים חרדיות שמעיזות, הייתי אומר, לצאת מהבועה החרדית גם לשוק התעסוקה, גם לשוק ההשכלה הגבוהה. ואת בעצם אומרת שיש איזה מין סוג של דמוניזציה של אותן נשים חרדיות. אולי כמה מילים על המחקר המרתק הזה.
אוקיי, המחקר הזה באמת בדק לא רק את הרטוריקה החרדית כלפי הנשים החרדיות, אלא גם את רטוריקת הנגד של התקשורת החילונית נגד
התקשורת,
בדיוק. ואנחנו מצאנו שבשני המקרים הרטוריקה היא רטוריקה של כמעט אסון. זאת אומרת, אני אתחיל עם התקשורת החרדית, היציאה של הנשים מאוד מסוכנת בגלל כמה טעמים, אני אמנה רק אולי שניים או שלושה.
מסוכנת בעיני.
מסוכנת בעיני קובעי המדיניות החרדית הגברית, בוודאי. יש איזושהי חלוקה בין אלה שעוסקים בקודש ואלה שעוסקים בחול, והנשים מזוהות יותר עם מונחים של גשמיות וארציות, ולכן טוב שלא טוב, אבל הן יכולות לצאת לעבודה, הן יכולות לפרנס. הבעיה היא בעיני התקשורת החרדית היא כאשר הן יוצאות לעבוד בתוך המרחב החילוני. אז ראשית, המרחב הציבורי החרדי הוא לא מרחב הומוגני, הוא מרחב של הגברים מקדימה ואנשים מאחור, אולי ככה כדוגמה אפשר לראות את קווי המאדרין, שהגברים יושבים מקדימה ואנשים מאחור. אבל כאשר אנשים יוצאות לתעסוקה או להשכלה במרחב החרדי, אנחנו ממש ממש רואים רטוריקה של שואה, של כמעט אסון. מדוע? משום שישנה סכנה של הידבקות, הידבקות בעולם הערכים החילוני.
השוויוני אולי.
אם בכלל יש איזושהי הכרה שמדובר פה בעולם ערכים, כי חלק גדול מהרטוריקה מדבר על ריק ערכי, אבל הסכנה היא סכנה כפולה, משום שההידבקות היא הידבקות בחיידק שלא רואים אותו. זאת אומרת, יש סכנה סמויה, ולכן כשהן כבר נדבקות, כי החברות שהן עובדות איתן הן מאוד נעימות ונחמדות, זה כבר מאוחר מדי, וכבר אי אפשר לטפל בזה. לכן מצאנו הרבה מאוד עיסוק בתקשורת, בעצם הסכנה שנשים חרדיות יוצאות לעבוד במרחבים שמוגדרים כמרחבים חילוניים.
וגם כמובן פגיעה בצניעות.
בוודאי, על כל מה על כל מה שכרוך בזה. מן הצד השני, גם התקשורת החילונית לא תומנת את ידה בצלחת, וההתייחסות באמת לקהילה החרדית היא שוב התייחסות מאוד
מכלילה,
הומוגנית, הרבה מאוד שימוש בפאניקה מוסרית, כמו שאמרתי קודם, רטוריקה של אסון. ופה יש משהו מאוד מעניין, מעבר לפוליטיקה של החשש שאנחנו מוצאים גם בתקשורת החרדית וגם בתקשורת החילונית, אנחנו מוצאים פוליטיקה של מספרים, כמה חרדים יש, כמה נשים חרדיות יוצאות לעבוד. כאשר החלק המעניין הוא שכאשר אנחנו מדברים על מספרים מאוד גדולים ואין הסכמה על כמה חרדים יש בחברה הישראלית, אז אנחנו מצד אחד אומרים שיש הרבה כדי להעצים את הכוח של הקבוצה, אבל מן הצד השני אנחנו אומרים שיש הרבה כדי להעצים את הסכנה מפני האויב שיחסה אותנו, ואנחנו משתמשים בכיכר שחורה, בוודאי.
מהם גזעניים
בעיקר. כן, ואם יורשה לי, אני רק אחבר את זה לנושא הקרימינולוגי, יש הרבה שימוש, למשל, בעניין של עברייני מין. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה עיסוק בתקשורת החילונית, בסיפורים של עברייני מין בחברה החרדית, עם מיקום של אותם עברייני מין דווקא במרכזי התרבות העיקריים, כי זה מאפשר לומר, זה לא רק אדם אחד או שניים, זה לא בעיה נקודתית, אלא זה בעצם חברה שרוצה להציג את עצמה כמוסרית מול הנחיתות החילונית, אבל זה בעצם חברה שהיא מושחתת.
אני רק אומר לך משפט אחד, שלפי כללים עיתונאים הנהוגים כאן, אסור לנו בעצם, כשאנחנו מדווחים על עבריין מין, לזהות אותו חרדי, לא חרדי, חילוני, יפה, מכוער.
גם תקנון האתיקה של
פרופסור קרמניצר היה במועצת העיתונות. ופה אנחנו רואים זיהוי מאוד ברור, הרב מבני ברק. הוא לא היה רב, וגם לא בטוח שהוא מבני ברק.
זה מנוגד לתקנון האתיקה.
מנוגד לתקנון.
אותו סיפור עם האימהות, עם הטליבן, עם המרעיבה, זה פגיעה בבטן הרכה של החברה החרדית, כי תפקיד האימא הוא התפקיד המרכזי.
פרופסור אפרת שואה, ראש החוג לקרימינולוגיה במכללה אקדמית אשקלון.
כן, פרופסור נטע זיו, אני מבין שאת יכולה להתחבר לנושא הזה של היחס לנשים החרדיות, כי ראינו שהגשת עתירה לבגץ נגד מפלגות חרדיות שמדירות נשים. וזה בדיוק מעלה את אותו עניין.
יש באמת בפני בית המשפט העליון בגץ, תלוי ועומד על הזכות של נשים להיות חברות במפלגות חרדיות, אגודת ישראל וכנראה גם ש"ס. זה דבר חדש בציבוריות המשפטית שלנו, כי לראשונה הפנייה לבית המשפט נעשית מתוך המפלגה. אנחנו רגילים לבית המשפט שעוסק בענייני נורמות דתיות, כאשר החילונים במרכאות הם אלה שפונים אליו, וכאן זה נעשה מבפנים. לראשונה נשים חרדיות עצמן מעוניינות לעשות שימוש במשפט. הדבר המעניין שמתקשר לדברים של פרופסור שוהם זה שזו עתירה ציבורית מובהקת. כלומר, היא מוגשת על ידי עורכת דין שאיננה חרדית, תמר בן פורט, וקבוצה של 10 ארגוני נשים. אבל מאחורינו עומדות נשים חרדיות רבות שפשוט חוששות מפני הדמוניזציה, מפני מה שהתקשורת החרדית תעשה להם, מפני הסנקציות שיוטלו עליהם.
למשל פוגעים בילדים שלהם.
פוגעים בילדים שלהם, פוגעים בעבודה שלהם, פוגעים בזכויות שלהם בבית הכנסת, מציגים אותם כמטורפות, כחולות נפש.
מה בקשת העתירה?
לפסול סעיף בתקנון של אגודת ישראל, שקובע שרק גברים יכולים להיות חברים במפלגה, יכולים להיות חברים רק גברים. אני חוזרת, זה צריך ככה לחזור על זה כדי להאמין שזה באמת כך. והתיק תלוי ועומד בפני בית משפט.
יש כאלה רבים שירצו לחזור על מה שאת אמרת, ממתי את רשאית בכלל להתערב במה שכתוב באגודת ישראל בתקנון.
במפלגה.
במפלגה. פרופסור נטע זיו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, גם את הבאת לנו ספר מרתק, ואת שותפה לעריכת המקראה על לימודי מוגבלות. בעצם הספר בא לחולל מהפך ערכי ביחס שלנו לאנשים ונשים עם מוגבלויות, אבל אולי אני רק אציין במילה, כשאת תכף תדברי על התוכן המהותי שלו, שמשתתפים בספר הזה אנשים עם מוגבלויות, בניגוד אולי לספרים אחרים שהם קולם לא נשמע שם.
נכון, הספר הזה הוא תוצר של עבודה של קבוצה שעבדה במכון ון ליר במשך מספר שנים, שהיו בה כמעט מחצית מהחברים אנשים עם מוגבלות. אני תכף אדבר קצת על העקרונות של הגישה הזאת, או התיאוריה הזאת שנקראת לימודי ביקורת מוגבלות, אבל אחד העקרונות שלה בא לידי ביטוי במשפט Nothing about us without us, כלומר אל תדברו עלינו בלעדינו, ואם אנחנו כבר מייצרים בישראל איזשהו טקסט, איזשהו ספר, מקראה בנושא של מוגבלות, אז חשוב לנו שגם בתהליך העריכה וגם בתהליך הכתיבה שותפים אנשים עם מוגבלות, וכך באמת עשינו. הספר הזה בעצם מציע לציבור הישראלי, האקדמי והלא אקדמי, הצצה לתיאוריה מרתקת שאנחנו פחות מכירים אותה בארץ, אבל היא כבר נמצאת בעולם כמה עשורים, שמבקשת לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על התופעה האנושית הזאת שנקראת מוגבלות. אנחנו יודעים שמוגבלות חותכת את כל הקבוצות, זה חלק מהחיים, ומה שהגישה של הביקורת מוגבלות מנסה לעשות, זה לשנות את נקודת המבט שלנו. מנקודת מבט מסורתית שאנחנו קוראים לה גישת הטרגדיה האישית, שאדם עם מוגבלות שנולד או שהפך להיות אדם, הוא מסכן, הוא חסר אונים, הוא מוכה גורל, צריך לטפל בו, צריך לתקן אותו, צריך לשקם אותו, צריך לעזור לו להשלים את מצבו, לרחם עליו, לאיזושהי תפיסה של תחת הכותרת המודל החברתי. והמודל החברתי אומר משהו יחסית פשוט, הוא אומר בוא נהפוך את העדשה. הבעיה, נכון שיש אנשים עם מצבים פיזיים או לקיות נקרא להם שונות, אבל הנחיתות שלהם, המוגבלות שלהם נובעת מהעובדה שהחברה לא ארגנה את עצמה כדי להתאים את עצמה לשונות של בין בני האדם. ובאמת אחד העקרונות כאן הוא של שונות. וכאן אני גם, הגישה הזו עושה קצת פרובלמטיזציה למונח האחר. כי ברגע שאתה אומר שמישהו הוא אחר, אז אתה מניח שהוא לא רגיל, כמוך. הוא לא כמוך, ויש מין אחרים כאלה, והלימודי ביקורת מוגבלות בעצם מסתכלים על החיים שלנו כעל רצף, של כולנו מתישהו בחיים שלנו, היינו תלויים באחרים, נהיה תלויים באחרים, ודורשת לשנות את הסביבה, את התקשורת, את המדרכות, את הצורה שבה אנחנו לומדים, מתקשרים, עובדים, כדי להתאים את הסביבה אל הצרכים של אנשים עם מוגבלות. ומה שעשינו במקרא הזה, זה אספנו למעשה את כל הכתבים הקנונים שיש בעולם בשנים האחרונות.
ואת מסכמת את זה בדקה, בבקשה.
ואני מסכמת בדקה, ותרגמנו אותם לעברית, כך שיש לנו היום גם לסטודנטים וגם לציבור הרחב את החומר בעברית, וביקשנו מכותבים ישראלים, רובם אנשים עם מוגבלות, להגיב ולדבר על הצד הישראלי, על באמת הקונטקסט שלנו כאן, ובאמת בפנינו תרומה לשיח בתחום הזה.
אני מקווה שבאמת תצליחו להביא למהפך הזה. פרופסור שוהם, רצית להעיר משהו?
כן, שתי הערות.
עשר שניות.
שתי הערות מאוד קצרות. ראשית, אני מאוד מסכימה לגבי הפרובלמטיקה בהגדרת האחר, אבל זה בדיוק התפקיד, כי ההגדרה של האחר עוזר לנו לסרטט את הגבולות הפנימיים והחיצוניים שלנו. לגבי הנשים החרדיות, אני רוצה לומר שאכן יש כאן בעיה עד כמה הן שותפות באמת לדרישה ולרצון, ובאמת במחקרים שלי לדוגמה, ללימוד במשפחה, אנחנו רואים שמתוך החברה החרדית אנחנו מוצאים מנגנונים פנימיים שעוזרים סליחה לנשים להיות בפנים ובחוץ.
אנחנו סיימנו. פרופסור נטע זיו, רק מילה, תשלחו את הספר הזה לממונה על שוויון ההזדמנויות.
כן, שידע. אנחנו משותפים ויחגגו איתנו את הספר.
תודה, סיימנו. תודה פרופסור מרדכי קרמניצר, פרופסור אפרת שוהם ופרופסור נטע זיו, לאורחת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם, למשה לוי הטכנאי, משה נגבי וקובי ברקאי, אומרים שלום וערב טוב.
בחסות לעברית הקישו אחת for english dial כוכבית 2044 wall street שיטה בינלאומית לדבר אנגלית אם המדינה נותנת לא תיקחו אם עברתם את גיל 60 או שאתם קרובים אליו, אתם זכאים להנות מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, המעניק הטבות מס למפקידים בקופות הגמל. למימוש ההטבה, חייגו עכשיו לבית ההשקעות אלטשולר שחם, כוכבית 5054, ותקבלו מידע על מה שמגיע לכם.
אלטשולר שחם, רואים את התמונה המלאה.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
מחקרים מעידים כי סלניום תורם לשמירה על בריאות השיער והציפורניים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה.
צנטרום. סוף שנה, ביונדאי.
בעקבות המיסוי הירוק, לפני שהמחירים עולים, נהנים מיונדאי טוסון 2017 במחירי 2016 ומגוון דגמים נוספים, לפרטים כוכבית 5606, כפוף לתקנון.
סוף שנה, ביונדאי.
פנדור. נהג, רכבך נפגע בתאונה? חשוב שתדע. משרד התחבורה בדק וקבע. תיקון תאונה במוסך הסדר של חברת הביטוח פוגע באינטרס שלך. אז מהיום, אל תוותר על זכותך לבחור במוסך שאתה מכיר וסומך עליו, המחויב רק לך. לרשימת מוסקים מוסמכים בפיקוח, חפשו איגוד המוסקים. מוגש מטעם איגוד המוסקים בישראל.
ובתרגום לעברית, בייבי סייל בסופר פארם נמשך. מבצעים חלומיים על מגוון מוצרי תינוקות. לדוגמה, מטרנה תחליף חלב פרימיום אריזת חיסכון, 2.75 שקלים. הגז פרידום דרי חיתולים, 34 שקלים ו-90 ליחידה. אבנט בקבוק פוליפרופילן קלאסי ב-19 שקלים ו-90 ליחידה. סמיכת פליס דיסני לתינוק, 39 שקלים ו-90 ליחידה. בקנייה ב-69 שקלים ממגוון מוצרי החנות. בייבי סייל, עכשיו בסופר פארם.
אתה יודע שבחשבון הפוך מקבלים 3% ריבית על הפלוס?
3% ריבית על הבלופ?
על הפלוס. הטבה כזו אפילו דג זהב לא יכול לתת לך.
יש הרבה אושים בים, אבל חשבון הפוך, יש רק אחד. רק בחשבון הפוך של בנק איגוד. גם לא משלמים ריבית על יתרת החובה, גם אין עמלות אוש, וגם מקבלים 3% ריבית על יתרת הזכות. 3% ריבית על יתרת הזכות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3210. הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר, כפוף לתקנון. בנק איגוד.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
בלק פריידיי אאוטלט במחסני חשמל. מחסלים את כל העודפים והתצוגות של שנת 2016. לדוגמה, מסך קאור קרבד אקאי 43 אינץ' ב-1290 שקלים. תנור עומד אלקטרה ב-790 שקלים. מכונת כניסה בו 7 קילוגרם ב-1490 שקלים. קיריים לירוסטה, אלקטרולוקס ב-380 שקלים. אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי אאוטלט, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
תגיד, מה קרה? חסר לך חמצן?
זה המינוס, פישלר, הוא לא נותן לי לנשום.
אז קבל חשבון שיעזור לך להחזיק את הראש מעל המים.
יש הרבה אושים בים, אבל חשבון הפוך, יש רק אחד. רק בחשבון הפוך של בנק איגוד, גם מקבלים 3% ריבית על יתרת הזכות, גם אין עמלות אוש, וגם לא משלמים ריבית על יתרת החובה. כן, כן, לא משלמים ריבית על יתרת החובה. להצטרפות חייגו, כוכבית 3210. הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר, כפוף לתקנון. בנק איגוד.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
דיור מוגן או להישאר לבד בבית? רגע לפני שאתם מחליטים, אני מזמין אתכם לחמישה ימי רוח ברמה של 5 כוכבים בדיור המוגן שלנו, בית גיל פז בכפר סבא. מה צריך לעשות? להתקשר, לבוא, להכיר אותנו, לקבל דירה מרוהטת, להתרווח, להנות מכל פעילויות התרבות, מהבריכה, מהחוגים ומהארוחות המפנקות. לי אין ספק שתרצו להישאר. לאירוח מלא בגיל פס בכפר סבא, התקשרו 1-700-55-70-80.
עוד, עוד! אין לך עוד! אין לך עוד! אין!
בעל רכב כבד, אין לך עוד זמן להתעכב. מ-1 בנובמבר, רכב כבד מעל 3.5 טונות משנת 2012 חייב בהתקנת מערכות בטיחות להתראה מפני תאונות דרכים. רכב כבד שלא תותקן בו מערכת בטיחות לא יוכל לעבור מבחן רישוי. התקן עוד היום מערכת בטיחות ותהיה בטוח שאתה בטוח על הכביש. מוגש מטעם איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה בשיתוף מובילאי. לפרטים, כוכבית 4505.
שימו לב, שקם אלקטריק במבצע מחירות חד פעמי. 24% הנחה על כל החנות, כל המחלקות וכל המוצרים. 24% הנחה ו-24 תשלומים שווים. לדוגמה, מסך LG 49 אינץ' רק ב-2470 שקלים. תנור אמבטיה חזק רק ב-69 שקלים. מקרן קול אלחוטי רק ב-290 שקלים. שימו לב, המחירה לשבוע בלבד. אל תחמיצו.
מסגרת מצילה של קרדיט יוניון. הלוואה מיידית עד 60,000 שקלים בלי ערבים.
קרדיט יוניון.
כוכבית 3929.
פנדור.
בכביש יש המון...
הולך רגל.
יש המון...
שלט חוצות.
המון...
שיחה נכנסת.
המון הסחות דעת.
בגלל זה, אתה צריך מובילאיי. המערכת המתקדמת המטריעה מפני סכנות בכביש ומפחיתה את הסיכון לתאונות דרכים. מובילאיי. לפרטים והתקנה, כוכבית 4505.
האופרטה ברון הצוענים של יוהן שטראוס בחודש נובמבר בישראל. 40 רקדנים, זמרים ושחקנים בליווי תזמורת בהופעה מרהיבה כמיטב המסורת ההונגרית. כרטיסים בראבו, כוכבית 3221.
רשת בית של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת